וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת, ותכלת וארגמן ותולעת שני, ושש, ועיזים, ורוטלים ודמים ורוטחשים, ועצי שיטים, שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים, אבני שוהם, ואבני מילואים לאפוד ולחושן, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. החל מהשבוע פרשת תרומה אנחנו מתחילים את החלק האחרון של ספר שמות, המשכן וכליו ובגדי כהונה. אם אנחנו נשאל את עצמנו או ישאלו אותנו, מה זה משכן? מה ההגדרה של המשכן? התשובה שנענה או יענו לנו, מקום שבו זוכים לקרבת אלוקים, מקום של שכינה, מקום שעל ידי כלי השרת שבו, השולחן, המנורה ובגדי הכהונה, אנחנו זוכים לכפרה עם התשובה שלנו, מקום שאפשר להתחיל מהתחלה, אפשר להתחיל מחדש. זה משכן. אבל בתורה אנחנו מגלים דבר נפלא. וצריך ביאור גדול. התורה אומרת לנו, מה זה משכן? בקטע השני, ואת המשכן תעשה 10 יריות, 6 מוסזר, תכלת וארגמן תולעת שני. משכן זה פאבריק, זה יריות, עם צבע בלתי רגיל, תכלת, ארגמן תולעת שני, זה המשכן. בעברית פשוטה יותר, משכן זה התקרה. התקרה. והנה, בקטע השלישי, נאמר, גם בפרשה שלנו, ועשית את הקרשים, למשכן, עצי שיטים עומדים. עושים קרשים למשכן? קרשים זה חלק מהמשכן. חלק מהמשכן זה הקרשים. מה זה קרשים למשכן? אין תקרה בלי קירות מסביב. ויותר מזה, בהמשך גם, בפרשות הבאות, נאמר בקטע הרביעי, וכל חכם לבכם יבוא ויעשו את כל אשר ציווה השם, את המשכן, את אוהלו ואת מכסהו, את כסיו, את קרשיו, את בריחיו, את עמודיו, את אדניו. אומר רש"י בקטע החמישי, ואת המשכן, 10 יריות התחתונות, קרויות משכן, כי תחתיהם אהרון. לכן זה נקרא משכן. הספורנו מוסיף בקטע השישי, קרא היריות בשם משכן, כי בתוכם, מתחת להם, היו הכיסא, השולחן, המנורה, למשכן שכינה. מעניין מאוד. תקרא, זה המשכן, איפה הקירות? אין בית בלי קירות. ובקטע השביעי, והי בחודש הראשון, בשנה השנית, באחד החודש הוא קם המשכן, והיה קם, והיה קם משה את המשכן, והייתן את אדניו, והיה שם את קרשה וכו'. אומר על זה הספורנו בקטע השמיני, והיה קם משה את המשכן, 10 העיריות, מעשה חושב, שנקראו משכן, הוקמו קודם הקמת הקרשים. קודם בנו את התקרה, את ה-10 יריות, את הפאבריק. איך בנו? אז איך בנו את הקירות? אם היה קודם תקרה, זה לא ייתכן. או בני אדם מחזיקים בו, או זה עמד בדרך נס. ושאלתנו הראשונה היא, מהו ההסבר שהמשכן, המהות שלו, זה 10 יריות, תכלת וארגמן, איך אפשר שתהיה תקרה, לפני שיש קודם מה? את הקירות מסביב. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת. הכלי הראשון שאותו אנחנו בונים, בצלל, חכמי לב, בקטע התשיעי, אהרון ברית השם. על אהרון כתוב בקטע התשיעי, ועשו אהרון עצי שיטים. המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו. בכל הכלים האחרים כתוב ועשית. אתה משה רבינו אחראי עליהם. רק פה כתוב ועשו. נאמר על זה בחז"ל בקטע העשירי למעלה בצד שמאל, ועשו אהרון, מפני מה בכל הכלים האלה כתיב ועשית, ובאהרון כתיב ועשו אהרון, אמר רבי יהודה ברבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו באהרון, כדי שיעסקו כולם לתורה. שאלתנו השנייה היא, הרי הארק, האהרון, הוא רק כלי שמחזיק את התורה. הלוחות הם בתוך הארון. איך התעסקות בארון נותנת חלק בתורה? היה ראוי שיהיה כתוב, יבואו הכל ויכתבו אות אחת בתורה. אז לכל אחד יש חלק בתורה. ספר תורה שחסרה באות זה חומש, זה לא תורה. אז ככה, לכולם יש חלק. אז איך התעסקות בארון נותנת חלק בתורה? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, נאמר בקטע התשיעי, פסוק יוטט, פסוק יוטחת, ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. על הארון היו קרובים, מלאכים, אנג'לס, קרובים. אומר על זה רשי, בקטע 11, דמות פרצוף תינוק להם. עליהם פנים של תינוק. אבל יש עוד קרובים בתורה. איפה? שהקדוש ברוך הוא מגרש את האדם מגן עדן. נאמר בקטע 12, פסוק אב ד', ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן, את הקרובים, ואת לאת החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים, שהאדם לא יחזור בחזרה לשם. לגן עדן, לשמור עליו, שידע אם הוא ננסה להיכנס, הוא ימות. אומר על זה רשי בקטע ה-13, את הקרובים, מלאכי חבלה. ושאלתנו השלישית היא, מהו ההסבר של הקרובים, יש פנים כפולות, פני תינוק ופני מלאכי חבלה? איך זה יכול להיות? או שיש להם פנים של תינוק, או פנים של מלאכי חבלה. שאלה רביעית והאחרונה. לעולם, פרשות המשכן וכליו, קוראים אותם בתחילת חודש אדר. יש מנהג, נוהגים בו הרבה, מופיע גם בספרים, שבהרבה בתים, בתחילת חודש אדר, שמים על הדלת, בכניסה, או בתוך הבית, או בתוך העמה, שזה זכר לחורבן, שלט קטן, שכתוב עליו, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. כך נוהגים בהרבה מקומות. ובדרך כלל, השלט הזה, משנכנס אדר, מרבים בשמחה, או יש אליו דגים, או המילים משנכנס אדר, מרבים בשמחה, זה בצורה של דג. זאת אומרת, הדגים וחודש אדר זה דבר אחד. ולמה? בהבנה פשוטה, כי המזל של חודש אדר, יש הרי גלגל מזלות, לכל חודש יש את המזל שלו, המזל של חודש אדר זה מזל דגים. ונאמר על זה במדרש, בקטע 14, כשהמן הרשע רצה לבחור את החודש להרוג את עם ישראל, בא לו מזל דגים. הוא הגיע למזל דגים, שהוא משמש בחודש אדר, ולא נמצא לו זכות, ושמח מיד, הוא לא ראה שבחודש הזה יש איזה משהו מיוחד, שהיהודים זכו בו, עשו בו, אז זה סימן טוב להרוג אותם בחודש הזה. אמר אדר, אין לו זכות, מזלו אין לו זכות, ולא עוד, אלא שבאדר מת משה, והוא לא ידע שבזיים באדר, טעות, בזיים באדר מת משה, בזיים באדר נולד משה, ואמר, כשם שהדגים בולעים, כך אני בולע אותם, הרי בים יש דגים גדולים, ויש דגים קטנים, הגדולים בולעים את הקטנים, אני בולע אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, דגים, פעמים נבלעים, פעמים בולים. ועכשיו, אותו האיש, אתה אמן הרשע, נבלע מן הבלועים. אמר רב חנן, הדאוד הכתיב במגילה, ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, אמה בשונאים. אז אנחנו מבינים, גם איזשהו קשר, חודש אדר זה מזל דגים, אמן חשב שהוא יהיה הדג הגדול שיבלע אותנו הדגים הקטנים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בדיוק הפוך, עם ישראל יבלע אותך. מעניין ויפה. אבל עדיין, עלינו להבין לעומק, איך דגים מסמלים את המהות, את האסנס, את המהות של חודש אדר. למה דווקא דגים הם מיוחדים לחודש אדר? איך חודש אדר מקופל בתוך המזל שהוא דגים? אלה הם השאלות. דרך השאלות האלה, בעזרת השם, נראה פה דבר פלאי פלאי פלאים. שייתן לנו הבנה נפלאה. אין בכל הפרשות שבהם אנחנו עסוקים, החל מהשבת, המשכן וכליו ובגדי כהונה, ואין בחודש אדר בשנה רגילה, ובחודשי אדר בשנה מעוברת. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, נשאל את עצמנו, נשאל כל אדם, מה זה משכן? התשובה תהיה, מקום להשראת שכינה, קרבת אלוקים, על ידי כלי המשכן, ובגדי הכהנים, התשובה שלנו, זוכים לכפרה, להתחלה חדשה. יש בו גילוי שכינה, זה משכן. אבל מה נעשה? שהתורה אומרת משהו אחר לגמרי. מה אומרת התורה בקטע השני? ואת המשכן תעשה 10 יריות, 6 מוזר, תחל את זה הגמן, תולעת שני. יריות של בד, פבריק, יריות של בד, זה המשכן. בשפה פשוטה, התקרה זה המשכן. איך יכול להיות? איפה הקירות מסביב? אין תקרה בלי קירות. מהו ההסבר שעשר העיריות זה המשכן? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, רק על הארון כתוב ועשו ארון, לא ועשית. אומרים חזל יבואו הכל ויעסקו בארון, כדי שלכולם יהיה חלק בתורה. איך התעסקות בארון נותנת חלק בתורה? הרי הארון זה רק כלי שלתוכו מכניסים את התורה. שאלה שלישית, על הארון היו קרובים, פניהם כפני תינוק. ואילו הקרובים ששומרים את הכניסה לגן עדן, פניהם כפני מלאכי חבלה. איך יכול להיות שהקרובים, יש להם גם פנים של תינוק, גם פנים של מלאכי חבלה? שאלה רביעית ואחרונה, איך דגים מקפלים את כל המהות של חודש אדר? מזל של אדר דגים, איך הכל מקופל באמת בחודש הזה דווקא. אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה, קטע שפעם נגענו, אבל ניקח את זה לכיוון אחר, דבר באמת פלאי פלאים. אדם גר בבית, יום אחד בא מישהו, ואומר לו, תשמע, אני רוצה לקנות את הבית שלך. כמה זה עולה? אומר לו, איקס כסף. אומר לו אותו אדם, אני משלם לך פי 3. אומר לו, לא רוצה, טוב לי בבית. אני משלם לך פי 5, לא רוצה. מתחיל להביא כל מיני אנשים, כל מיני דברים, הוא מבין שאין לו ברירה. אין לו ברירה, אין לו ברירה. הוא חייב למכור לו את הבית. הוא בלחץ נורא. לפני שהוא הולך לחתום על החוזה, הוא קורא לשני אנשים, הוא אומר להם, תקשיבו לי טוב, אתם העדים שלי. אני לא רוצה למכור את הבית. אין לי ברירה, הוא לוחץ עליי מאוד. אין לי ברירה. ואחרי זה הוא הולך, חותם על החוזה, שותים לחיים, הקונה שמח, קיבל את מה שרצה. למחרת הוא מקבל זימון לבית המשפט. אומר לו השופט, תחזיר לו את הבית, קח את הכסף. אומר לו, מה פירוש? יש לי חוזה. אבל יש פה עדים שאומרים שהוא לא רצה למכור לך. שאתה לחצת עליו, הוא לא רצה למכור לך. יש פה חוזה שהוא לא אמיתי. מחזיר לו את הבית, לוקח את הכסף, ומקבל עזרה. אל תעשה את זה עוד פעם, כי אז גם את הבית שיש לך לא יהיה לך. אתה תשאיר בבית האסורים. זה נקרא בלשון חז"ל, מודעה. אדם מודיע, זהו, את זה אני לא רוצה, זה המודעה. אומרת על זה הגמרא בשבת בקטע ה-15. והתייצבו בתחתית ההר. אמר רב דימי בר חמא בר חסא מלמד, שקפא הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. זאת אומרת, בורא עולם אומר לנו, אתם חייבים לקבל תורה, ואם לא, תמותו. אם זה האופציה השנייה, עם ישראל אמר, בסדר, בסדר. אמר רב אחא בר יעקב, מכאן מודעה רבה לאורייתא. יש כאן מודעה. הודענו, לא רצינו לקבל את התורה, והקדוש ברוך הוא כפה עלינו לקבל אותה. אמר רבה, אף על פי כן, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. דכתיב, קיימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר. זאת אומרת, למרות זאת, חזרנו וקיבלנו את התורה בימי אחשוורוש. שואל על זה הרמב"ן, נאמר את זה רגע בעל פה. אם בשעת קבלת התורה אמרנו לא רוצים תורה, לא רוצים, והקדוש ברוך הוא כפה עלינו לקבל תורה, אז למה הוא מעניש אותנו אחר כך? למה הוא מעניש את עם ישראל? לא רצינו תורה. אמרנו לא רוצים. אם לא רוצים, אז למה הוא מעניש? ואם מה שאמרנו לא רוצים, ששום דבר, זה לא מעניין את אף אחד, קיבלנו, אז מה התחדש בימי מרדכי ואסתר? כבר קיבלנו את הכל מתי? בהר סיני. אז מה חזרנו וקיבלנו? קיבלנו. אז איך שלא יהיה, יש פה בעיה. אם לא רוצים ולא רצינו, למה הקדוש ברוך הוא מעניש? אם מה שלא רצינו, זה לא משנה, קיבלנו, חייבים, אז מה יתחדש בימי מרדכי? נראה כמה שורות ברמב"ן בקטע ה-16. שורה שנייה, קשה לי. וכי מה קבלה זו עושה מסופו של עולם לתחילתו? אם קודם אחשוורוש לא היו מצווים, לא היינו חייבים לקיים מצוות, כי לא רצינו, למה נענשו? ואם נאמר, מפני שעברו על גזירת מלכם, מה שלא רצינו, זה בעצם קיבלנו. זה לא משנה מה שלא רצינו. אז מה התחדש בימי מרדכי ואסתר? מה התחדש? התשובה היא, אומר אותה בעל פה, רמב"ן ואחרים, בצורה בהירה וברורה, חתונה, יש בה שני חלקים. הנישואים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, היה קבלת התורה, שנאמר ביום חתונתו, דורשים חז"ל זה מתן תורה. חלק הראשון, כולם באים, אוכלים, שמחים, רואים את הכתובה הגדולה, זה היה בהר סיני. השם מסיני בא, זרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, נתן את התורה, כל העולם ראה אותה קודם, קיבלנו, ידעו, כולם קיבלנו תורה, הכל כתוב, וכולם ידעו. אז עוברים לחלק השני, הביאני המלך אל בית היין, ודגלו עליי אהבה, חדר הייחוד, רק אנחנו והקדוש ברוך הוא. שם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקשיבו לי טוב, אנחנו נשאר לעולם ועד ביחד. גם אם אני יחס, גם אם אני יעניש, גם אם אני ראה שהכל נגמר ואין יותר קשר, אל תאמינו לאף אומה. אם יבוא עם ויגיד לכם, בורא עולם זרק אתכם, הוא לא רוצה אתכם, הוא עזב אתכם, לנו הוא נתן את הברית החדשה, אל תאמינו. אני לעולם לא עוזב אתכם. גם כשקשה, גם כשאני מעניש. זה לא כתוב. זה היה בעל פה. וזה רמוז בתורה. איפה? הנה, נראה בקטע ה-17 מעבר לעמוד. ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה. כתוב לך את הדברים האלה, את התורה שבכתב. ואז, המשך הפסוק, כי על פי הדברים האלה. מה זה על פי? בעל פה. קראתי איתך ברית ואת ישראל. אומרת את זה הגמרא בגיטין בקטע ה-18. אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. זה הברית שמקיימת אותנו, תמיד. שנאמר על פי הדברים האלה, קראתי איתך ברית. ומעניין, איפה זה מופיע באיזה גמרא? גיטין. כדי להראות לנו שהקדוש ברוך הוא מעולם לא ייתן לנו מה? גט. תמיד נשאר ביחד. ולכן אומרת התורה בקטע ה-19, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, גלות וקשה, לא מאסתים, ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. ונסביר את זה עוד קצת. עוד קצת. אנחנו יודעים שאחד הרגעים הגדולים ביותר במקדש, כשהיו עולים לרגל, כשהיו מזיזים את הפרוכת, וכולם היו רואים את הארון בקודש הקודשים, מהמקום שבו עומדים, ואפשר היה לראות את הארון ברית השם, ואת הקרובים. אז אם הקרובים היו פני משל אחיו, זה סימן שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא גדול ונפלא וטוב. אבל אם הם היו גב אל גב, סימן שצריכים להתחזק בתשובה. באה הגמרא ואומרת, בקטע ה-20 במסכת יומא, אמר ריש לקיש, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, ראו כרובים מאורים, זה מה זה, חבוקים, בזמן החורבן. הוציאום לשוק, ואמרו ישראל הללו שברכתם ברכה, כללתם כללה, יעסקו בדברים הללו. איך קורה דבר כזה? מיד איזילום, שנאמר כל מכבדי האיזילוה כי ראו ערוותה. גויים אומרים, תראו מה יש את היהודים שם בקודש הקודשים. שום דבר לא אמיתי. הקרובים, שכהן גדול נכנס לשם פעם בשנה, חבוקים, מה זה? אבל על הגמרא הזאת באה מהרש"א ושואל, טוב, הגויים אומרים מה שאומרים, אבל גם לנו יש שאלה. איך יכול להיות דבר כזה? הרי שאנחנו בקשר מצוין עם הקדוש ברוך הוא, איך נראים הקרובים? פנים מול פנים. איך יכול להיות שבחורבן, לא רק שהם פנים מול פנים, הם חבוקים אחד עם השני? איך יכול להיות דבר כזה? איך? התשובה היא, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו בהר סיני, כשהיינו רק אנחנו איתו. גם אם אני אחריב את הבית, אם אני אשרוף את הבית, ואחריב את הכל, את ירושלים, הקשר שלנו נשאר תמיד חזק, עוד יותר חזק. הנה זה הסימן. עוד יותר חזק. מי כמו הדור שלנו? שואה נוראה. והנה, שארית הפליטה, עודים מוצלים מיש. רואים בעיניהם, מהחושך הנורא שהיו, איך הכל קם לתחייה. איך הארץ, העם, הכל. הקדוש ברוך הוא אומר, גם אם יהיה קשה, אנחנו לא מבינים את הסיבות של אנשים, זה אנחנו לא מבינים. אבל שלרגע לא נאבד את האמונה שבורא עולם עזב את הארץ, עזב אותנו. חס וחליל. ואולי עוד קצת. נברר את זה. עוד טיפה. כשכהן גדול נכנס ביום כיפור לקודש הקודשים, קושרים לו חוט לרגל, כי אם הוא ימות, ימשכו אותו. למה הוא ימות באותו רגע? כי התורה אומרת לנו בקטע 21, שהכהן הגדול עושה את הקטורת בקודש הקודשים, כתוב ונתן את הקטורת על האש לפני השם. מה זה לפני השם? זה יכול להיות בחוץ, מכינים את הקטורת, רספקט לקדוש ברוך הוא, ונכנסים והכל מוכן. אבל גם יכול להיות לפני השם, מכינים את הכל בפנים. המסורה אומרת, לפני השם, הכל בפנים. למה? כי אנחנו שותפים. אפשר להיכנס, לא צריך להכין מבחוץ, נכנסים, שותפים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים אותו, הוא צריך אותנו. אתם עדיין נאום השם. הצדוקים אומרים, לא, לא, רספק, צריך להכין את הכל בחוץ. אז מה קורה, אומרים חז"ל, בקטע 22, בשעה שהיה נכנס כהן גדול ביום הכיפורים, זכה נכנס בשלום. לא זכה, כי הוא עשה את הקטורת בחוץ, מבין הקרובים יוצא אש, לאו, ושורף אותו מבפנים ומת. זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו בצורה ברורה, בהירה, שהקרובים, שהם היו מקשה אחת, חתיכה אחת, ביחד, עם הארון, הכל, שמו את הקפורת, כפורת מלמעלה, מקשה אחת זהב, צמוד לארון, זה מסמל את התורה שבעל פה. פירוש הדבר, אין תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אין את המסורה של תורה שבעל פה, בלי מה? התורה שבכתב. זה הולך ביחד. לכן, יבואו הכל ויעסקו בארון. כדי שיהיה להם חלק בתורה. שאלנו הרי הארון זה רק כלי שמכניסים לתוכו את התורה. לא, הארון מסמן עם הקרובים את התורה שבעל פה. שמבינים שלהבין את התורה שבכתב, זה עם המסורה, עם ההתעסקות בתורה שבעל פה, אז יש לנו את הכל. ולכן, הקרובים שהיו על הארון, מצד אחד, היה להם פנים של תינוק, מצד שני, בקרובים של השער של גן עדן, של מלאכי חבלה. כי אם אנחנו באמת מחברים את התורה שבכתב, תורה שבעל פה ביחד, זה פנים של תינוק. פנים של תינוק זה צמיחה, זה נקי, זה טהור. זה אנחנו. אני מחס בחילה, לא מחברים את זה ביחד, אז זה גורם לפנים של מלאכי חבלה. ולכן תראו כמה נפלא בקטע ה-23. שניים קרובים ופניהם משל אחיו, כמו שני חברים שנושאים ונותנים בדברי תורה. בפירוש, מחברים את התורה שבעל פה עם התורה שבכתב, אז פניהם כפני תינוק. אז הבנו, הארון והקרובים מסמלים תורה שבעל פה, מתחברים לזה, מתחברים גם לתורה שבכתב, זה המעלה הגדולה שנותנת לנו פנים כפני תינוק של צמיחה וגדילה. אם כך, נלך עכשיו צעד נוסף. יש בכל התורה עוד פעם אחת קרובים. בתורה, חוץ מהקרובים שהזכרנו בגן עדן, חוץ מהקרובים על הארון, יש עוד פעם אחת בכל התורה קרובים. איפה? בדרך כלל עוברים ליד זה ולא שמים לב. איפה? פסוק בקטע השני. נחזור בחזרה. ואת המשכן תעשה 10 יריות, 6 מושזר. תחלת, ארגמן, תולעת שני, 2 קרובים. מעשה חושב תעשה אותם. 2 קרובים. אומר על זה רש"י בקטע 25, מעבר לעמוד, כמעט למטה בצד ימין, 2 קרובים. קרובים היו מצוירים בהם בהריגתן, ולא ברקמה שהיא מעשה מחת, אלא בהריגה, פירוש הדבר. הרבה פעמים יש בגד שעליו מדביקים כל מיני דברים, בעיקר כיפות של ילדים קטנים, כן? שמים על זה כל מיני חתיכות בד של חומה, של סידור, של אוטו, של רכבת, או אותיות של א' ב', זה על המטיריאל, על הבגד. אבל הקרובים שהיו בה יריות עיזים, עצי תחשים, 10 יריות, הם היו חלק מהבגד, רקמו אותם. זה לא הדביקו אותם, הם היו חלק מהמטיריאל, חלק מהבד. ומעניין, ממשיך רש"י וכותב, בקטע 25, 2 שורות אחרונות, פרצוף אחד מכאן, פרצוף אחד מכאן, ארי מצד אחד, ונשר מצד זה. מעניין? איך הם היו נראים, הקרובים, המלאכים האלו, צורת מלאך? לאחד היה פנים של אריה, לאחד היה פנים של נשר, אחד היה פנים של אדם. רגע, פנים של אריה? פנים של נשר? פנים של אדם? זה הרי מזכיר לנו את מה? את מעשה המרכבה שראה יחזקאל. יחזקאל ראה המרכבה. רגל מרכבה הוא ראה. ומה שמוביל את המרכבה היה פרצוף אחד של מלאך כמו נשר, פרצוף אחר כמו אריה, פרצוף אחר כמו אדם, ועוד פרצוף כמו שור. הנה, בואו נראה קצת בפנים. למה דווקא בעלי החיים האלה? אומרת הגמרא בחגיגה בקטע 26, למטה בצד ימין. אמר ריש לקיש, מהי דכתיב השיר על השם? כי גאו גאה. למי שמתגאה על הגאים. דאמר מר, מלך החיות האריה, מלך הבהמות שור, מלך העופות נשר. והאדם מתגאה עליהם, והקדוש ברוך הוא מתגאה על כולם ועל כל העולם כולו. כתוב אחד אומר, דמות פניהם פני אדם, ביחזקאל. פני אריה, אל הימין, ופני השור. כתוב אחר אומר, 4 פנים. פני האחד, פני הקרוב, פנים של תינוק. פני השני, פני אדם. פני השלישי, אריה, והרביעי, שור. ואילו שור לא כתוב קודם. למה? אמר יש תקיש, יחזקאל ביקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, שיהפוך את זה לקרוב. למה הוא ביקש רחמים? למה הוא רצה להוריד את השור? כי השור מזכיר את מה? את חטא העגל. אין קטגור, נעשה מה? סנגור. אז עכשיו, פילי פלאים, כשיהודי מגיע למשכן, באה התורה ואומרת לנו, רוצים לדעת מה זה משכן? משכן זה לא מנורה שהנר המערבי דולק בלי הפסקה, נס גדול. זה לא שולחן ששמים לחם ביום שישי ובשבוע אחרי זה, זה נשאר חם, נס גדול. זה לא מזבח כשיורד גשם ואין תקרה, ויורד 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 ויורד, האש לא קבתה, גם זה נס גדול. לא, לא. כל אלה הם כלי שרת, הם כלי קודש. רוצים לדעת מה זה משכן? אומרת התורה, כשיהודי בא למשכן, ירצה או לא ירצה, העיניים גם מסתכלות על התקרה. ומה הוא מגלה? מגלה מלאך בצורה של נשר, בצורה של אריה, תינוק ואדם. זה בעצם המרכבה של השכינה. כדי לומר לאדם, אתה בא למשכן בכבוד רב, אבל השאלה אחת, כל אחד שואל את עצמו, מה אני לוקח איתי הביתה מהמשכן? דבר אחד, שגם אנחנו, כל אחד מאיתנו, חלק מהמרכבה של השכינה. גם אנחנו בחיים שלנו, כל אחד במה שהוא מתעסק, כל אחד במה שהוא עושה. אם אנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה הנכונה ולהרבות כבוד שמיים, אנחנו כולנו חלק מהמרכבה, חלק מהשכינה הגדולה. זה אנחנו. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם וכולי, ונתתי משכני בתוככם. כל אחד מאיתנו הוא משכן. זה אנחנו צריכים לקחת איתנו. איך באמת אנחנו זוכים להרגיש שאנחנו גם חלק מהמרכבה הזאת של השכינה. מרכבה נוסעת למקום למקום. גם אנחנו, איפה שאנחנו נמצאים, חלק מכבוד שמיים. איך? כאן מתחברים לחודש אדר. וכשאומרים חודש אדר, זה מילה אחת. דגים. דגים. מה פירוש הדבר? אנחנו מוצאים בחז"ל הרבה פעמים משלים, אלגורים, משלים של שואלים. הגמרא אומרת בסוכה על רבי יוחנן, שהיה קטן התלמידים, קטן התלמידים של גדולי התנאים, והוא ידע גם משלי שואלים. שני שואלים הוא ידע. כל משל של שואל יש בו חוכמה. לומדים מזה משהו. כל משל של שואל. פעם אחת התברר שהשואל הוא טיפש גדול ולא חכם. גמרא ידועה, אבל נבין אותה לעומק. בקטע 28. תנו רבנן, פעם אחת גזרה מלכות הרישה שלא יעסקו ישראל בתורה. פפוס בן יהודה מצא את רבי עקיבא שהמקיל קהילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לו רבי עקיבא, אי אתה מתיירא מפני המלכות? אתה לא מפחד, יהרגו אותך. עונה לו רבי עקיבא, אמשל לך משל למה הדבר דומה. שואל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים והיו מתקבצים ובורחים. אמר לו לדג, מפני מה אתם בורחים? למה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. רוצים לצוד אותנו. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור, אני ואתם, כשם שדרו אבותיים, אבותיכם שיקר להם. בואו, תעלו ליבשה, תהיו לידי, אני אשמור עליכם. הוא רצה הרי לטרוף אותם. אמרו לו, הדגים, אתה הוא שאומרים עליך, פיקח שבחיות? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. מה במקום חיותנו אנו מתיירים? במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה? אף אנחנו. עכשיו יושבים ועוסקים בתורה, כי היא חייך, כי הוא חייך ואורך ימיך. כך, אם אנו הולכים ומבטלים, ממנה על אחת כמה וכמה? אם בתורה חס וחלילה עוסקים, והמלכות תתפוס על אחת כמה וכמה אם לא עוסקים בתורה. לימים תפסו את פפוס, ואת רבי עקיבא היו באותו בצוהר, אומר לו פפוס, אשריך עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. מה שמעניין אותנו בגמרא הזאת, מדהים, מה הדגים אמרו לשועל? מה הם אמרו לו? מה כתוב כאן? חוץ מהמילים. מה שכתוב כאן בעומק הגמרא זה דבר מדהים. הדגים אומרים לשועל ואומרים לנו, הדגים הם בעלי חיים מיוחדים. לרגע אחד, לשנייה אחת, לא עלה להם במחשבה, רגע, מי אמר שבמים זה המקום הכי טוב לחיות? אולי שם, אצל השכן, על היבשה יותר טוב. הדגים מעולם לא רצו לעבור למקום אחר. טוב היה להם במה שיש להם. הם מעולם לא חיפשו את מה? לשני יש. אולי שם יותר טוב. אולי מה שיש לו יותר טוב ממה שיש לי. לא, לא. זה הדגים. המזל של חודש אדר זה דגים. פירוש הדבר, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מה מביא אדם לשמחה? שהוא שמח עם מה שיש לו. נהנה עם זה. לשני יש, יופי, תהנה גם אתה. כשאדם יודע ליהנות עם מה שיש לו, הוא מקבל יותר. בואו תראו, אומרת הגמרא בחולין בקטע ה-30, אמר רבי יוחנן, משום רבי אלעזר, ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, באגדה, עשה אוזנך כאפרכסת. תקשיב טוב, הוא אומר דברים נפלאים. כתוב בתורה, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם. לפניי. נתתי גדולה לאברהם, מה הוא אומר? ואנוכי אפר ואפר. משה ואהרון, מה הם אומרים? אנחנו מה? דוד אומר, אני תולעת ולא איש. עובדי כוכבים אינו כן. נתתי גדולה לנמרוד. מה הוא אמר? לבני עיר. וראשו מגיע השמיימה. לפרו, מי השם אשר ישמע בקולו? סנחריב, מי בכל אלוהי הארצות? כמוני. נבוכדנצר, אלה, על במותי אב, לחירם מלך צור. במושב אלוהים ישבתי. הקדוש ברוך הוא נותן להם, והם לא נהנים ממה שיש להם. אז הם גם מאבדים את מה שהיה להם. כשאדם לא יודע ליהנות ממה שיש לו, אז אין לו כלום. כל הזמן, יש לו, יש לו, יש לו שני. תן להם ממה שיש. אדר, מזלו דגים. שמחה באה, וברכה באה, שאדם שמח עם מה שיש לו. איך מברכים? וידגו לרוב, בקרב הארץ, יפרו וירבו כדגים. למה דווקא דגים? כי דגים אף פעם, ולו לרגע, לא אמרו רגע, אולי שם ביבשה יותר טוב. טוב לנו מה שיש לנו. זה התשובה שהדגים ענו לשועל, אמרו לו, טיפש אתה, לא חכם אתה. לכן, תראו כמה נפלא, כשיש את ההרגשה הזאת, אז אנחנו מבינים, השיר על השם, כי... גאו גאה, יש את האריה, ויש את השו, את הנשר, ויש הכל, ומעל הכל, אנחנו יודעים הקדוש ברוך הוא זה אתה. אנחנו מקווים להיות קצת מרכבה לשכינה הזאת שלך. לכן, כמה נפלא, כתוב ברבינו בחיי, שהקרובים שהיו על המשכן, כתוב בתורה לפנינו, שהיו צריכים, איך לעשות אותם? בקטע התשיעי, לרגע אחד, פסוק י"ח, או פסוק י"ט, ועשית כרוב, אחד מקצה מזה, כרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת, תעשו את הכרובים על שתי קצותיו. כתוב הרי, אחד בצד הזה, ואחד בצד הזה. למה באותו פסוק כתוב, תעשו אותם את שני הכרובים בקצה? אומר על זה הנציב, זה לא לפנינו, שאת הקרובים היו צריכים לגמור באותו רגע. ומכיוון שכל אחד נמצא בצד אחר, אי אפשר שיהיה פה רק אדם אחד, שני בעלי מלאכה מיוחדים גמרו את הקרובים באותו רגע. למה צריך לגמור אותם באותו רגע? ואם אחד יגמור עכשיו, את השני יגמור עוד חצי שעה? כי הקרובים, אומר רבינו בחיי, פני האחד כפני תינוק, ופני השני כפני איש. שלא יהיה גאפ, שלא יהיה מרווח בין הדורות. בין התינוק, הדור החדש, ובין המבוגר, האיש, הדור הקודם. המלאק יודע דבר אחד, לפגוע בעם ישראל אפשר רק בדרך אחת. אם יוצרים איזה מרווח, גאפ, בין דור לדור. מלחמה להשם בעמלק מדור דור. לא מדור לדור, מדור דור. במעבר בין הדורות, שם הוא מנסה להיכנס. לכן, גלות היא תמיד של שנים, ועבדום ועינום, 400 שנה. גאולה היא תמיד מה? דורות, דור רביעי ישובו הנה. החיבור של הדורות. זה העבודה שלנו. לכן, כמה נפלא, כל פעם שבמגילה כתוב המלך, מי זה המלך? קדוש ברוך הוא. חשברוש, זה חשברוש. נאמר במגילה, בקטע האחרון, ובהגיע תור אסתר בת אביחי, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת לבוא אל, מי אל? המלך, מי זה המלך? קדוש ברוך הוא, לא ביקשה דבר. טוב לה עם מה שיש לה. לא ביקשה דבר, שמחה עם מה שיש לה, מודה על מה שיש לה. שורה אחרי זה, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה. היה לה חן גרייס מיוחד. שורה אחרי זה, ויהב המלך, הקדוש ברוך הוא את אסתר מכל אנשים. שורה אחרי זה, וישם כתר מלכות בראשה. המשכן כולו, מהו? 10 יריות, שיש מתחתיו את מה? את מה? את המרכבה. להזכיר לנו שהתפקיד שלנו הגדול מהו? ויתנו לך כתר מלוכה. שאנחנו נהיה חלק מהמרכבה הזאת. הזמן הגדול בשנה, שאפשר וכל אחד יכול בקלות לתת כתר מלוכה לבורא עולם, שנמצאים בשמחה, וזה חודש אדר או חודשי אדר. השמחה הזאת, שגם אנחנו, כמה שאנחנו קטנים, אנחנו בורג, בורג, מסמר, ניל של המרכבה, אבל אם המסמר הזה לא נמצא, זה יכול לפורק את הכל. זה אנחנו, זה המשכן, זה החודש הגדול שאנחנו נמצאים בפתחו. כשאנחנו רואים באמת את הדברים בצורה הזאת, ובדרך הזאת, אז מכוח זה, כמו בימים ההם, כך נזכה גם כמה בזמן הזה, והתקיים בנו אורה, שמחה, ססון ועיקר. בעזרת השם, השנה יש לנו הזדמנות, יש לנו עד א'.